כתוב שם אתה, אוקיי?
לא, זה אתה כתבת.
או, שלום עמלק.
יווני שכתב ספר תורה סופטיבי.
או, שלום, גם גזענים
סופטיבים.
לא מתאים לך להתגזל לאשכנזים בעצם.
או, הוא מגזען עליכם, אני מגן עליכם.
טוב, שלום לכולם.
יש, שלפים
לחרום
הבית.
לא, זה סינה בכסף.
כמו שאמרתי לכם פעם שעברה, מסעיפי עד סעיף ת' זה רצף של 5 סעיפים שגם במקור הם סעיפים רצופים. שכולם עוסקים בפער שבין ישראל, תפיסת ישראל, מעשי ישראל, סגולת ישראל, לבין המינות, התפיסה הדתית שלהם. דיברנו בעריכות פעם שעברה על ההפקרות של העולם הזה מצד המינות, שיש בהם צדדים רוחניים אבל הם מאוד מופשטים, הם לא משנים מהעצם ומהיסוד את חיי עולם הזה. גם הפסקה שלנו היום, כלומר כלפי חוץ, היא מה שאמרנו שפושטת תלפיו, החזיר שנמשל המינות פושטת תלפיו, אומר לכולם ראו שאני טהור, כי כאילו יש לו סיסמאות וספרים וכמרים וכל הזה, אבל מתחת לכל השקר הנורא והיום הזה כלולים אוצרות של רשע, כמו שרב שם כותב. וההמשך המתבקש זה פסקה שמתחילה במילה ההפקר. עוד פעם הרב חוזר על המילה הזאת, ההפקר, שמתייאשת מהעולם המעשי ומפקירה אותו. ההפקר של העולם המעשי. מה שהאמינות היא מפקירה את העולם המעשי, כמו שדיברנו בריחות. הבא, ההפקר הזה מגיע מתוך מה? הבא מתוך ההתפרצות אל העולם הרוחני בלא סדר ותיקון של קודש. תדגישו לכם את זה. מה גורם להפקרות של המינות את עולם המעשה? התפרצות אל העולם הרוחני בלא סדר ותיקון של קודש. כשאתה מתפרץ אל העולם הרוחני בצורה אנושית, בצורה שאתה מחליט וקובע את ערכי הסדר, את ערכי התיקון, בלי הדרכה של קודש ממקורה של תורה ממקור אלוקי עליון, אז אתה מגיע לשיבושים וסילופים. אתה לוקח מהיהדות את מה שאתה רוצה, מוסיף מה שאתה רוצה, קובע סדר חדש, ממילא הדברים עלולים לכל טעות ושיבוש, והכל נתפס בצורה לא נכונה, והעיוותים המעשיים ניכרים. ומה ההתפרצות? איפה השיבוש? איפה הסילוף? ההפקר הזה, שהוא בא מתוך ההתפרצות הזאת, כשם שהוא מונע את אור הקודש מהתפשטותו במרחב ההוויה, יש לו חיסרון כפול, ההפקר הזה. אנחנו בעיקר רואים את החיסרון המעשי לנגד עינינו. כלומר, העולם המעשי לוקה בחסר. שפיכות דמים, ניבול, כיעור, רשעה, טומאה, כל החסרונות נמצאות בעולם הזה, המעשי, והם, מי שרוצה להסתגף, להתנזר. זה הכוונה שהאור של הקודש לא מתפשט במרחב ההוויה. אבל באותה מידה, וזה החידוש של הפסקה, הרב ציודה אמר שכל פסקה יש לזה נקודת חידוש. נקודת החידוש של הפסקה, עד עכשיו מה שדיברנו, ראינו גם בפסקות הקודמות. נקודת החידוש של הפסקה שלנו, שבאותה מידה שהצד המעשי נפגע, שזה אנחנו יכולים לראות, כך הוא מוריד את ערכו ומחשיך את יפעתו ברום עליון, ערכו ויפעתו של אור הקודש. כלומר, אור הקודש פעמיים נפגע. לא רק בצדדים שפונים אל המעשה, שם יש פגיעה ואנחנו רואים את כל הקלקולים, אלא גם בתפיסות ובדעות הרוחניות, שם אתה יכול להגיד, טוב, לפחות בתפיסות הציליות שלהם הם בסדר, רק שהם לא יודעים לממש את זה הלכה למעשה, לא, כמו היהדות, לא. המעשה נפגע וגם העולם הרוחני פגוע.
לא הבנתי את זה.
מה שבעצם המינות עושה, היא לוקחת את התפיסה היהודית ומשבשת אותה פעמיים, גם ביחס לעולם המעשה, כלומר, כמו שהרב אמר את זה פעם שעברה, ביטול המצוות המעשיות, קראנו לזה, ביטול המצוות המעשיות זה אומר שעולם המעשה נשאר מופקר, פעם ראשונה. פעם שנייה, כשאתה לוקח אידיאל של קודש וגורם לו לא להופיע בעולם המעשה, אתה בעצם מוריד אותו. כי ככל שהאידיאל של הקודש גבוה יותר וחזק יותר, הוא מסוגל מה לחדור יותר לעולם המעשה ולהיות מדויק יותר. זוכרים את המילים שראינו בפסקה ד' נוג החיצוני, זה האמינות, שאין בו כלום אותו החידור, הדיוק, הניצחון, הביטחה, היכולת לנצח את המציאות, לדייק אותה, לחדור עד עמקי העמקים שלה. כשיש לך קודש כזה מדולדל, אז זה לא רק שעולם המעשה נפגע ויש כאן קלקולים וחסרונות, זה אומר שגם הקודש פגוע כביכול, כי הוא חלש, הוא לא מכריע את חיי המעשה. הוא לא, הנצרות לא יכולה באמת לפגוע בקודש, כי הקודש בתארתו כמו שמופיע בעם ישראל, הוא חזק, הוא אמיתי, הוא מנצח. אבל בתפיסה שלהם, הקודש פגוע. איך שהם תופסים מה זה קודש, זה לא רק שהעולם המעשי נפגע, גם הקודש נפגע, התפיסה הרוחנית גם היא נפגעת. ונשאר הציור האלוהי, סוג של סוגריים, שאין קץ וסוף ראשית ואחרית לרומו, אתה לוקח את הציור האלוהי, שזה הדבר הכי נשגב שיש לנו במציאות. הציור האלוקי, התפיסה האידיאלית, המוסר האלוקי שיורד אל העולם, אתה לוקח את הדבר הנשגב ביותר, ומשאיר אותו מח ונשפל. למה הוא שפל? כי הוא לא מצליח, הוא לא מנצח. הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, זה מתפקשש. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אחרי האדם הראשון מתפקשש. תיקון מלא לא מובטחים, גם הנצרות לא מדברת על תיקון מלא, היא מדברת על דברים רוחניים שיהיו, אבל עולם המעשי כמו שהוא תמיד יופקר וישאר מח ונשפל. הקודש שפל, הקודש לא מצליח. כוחות הטומאה שקיימים במציאות חזקים ומנצחים, ויש קודש, אבל זה לא קודש שבא לנצח, זה קודש שבא לתת פלטפורמה ולתת אווירה ולתת איזה למעוניינים, מה שנקרא. קודש רשות, לא קודש חובה, לא קודש שמדייק, חודר ומנצח. וזה משפיל את ערכו של הקודש. זה בעצם איזשהו חירוף פנימי, מחרפים את הקודש. הם אומרים שהוא חלש. כשאנחנו פה בארץ, שם ישראל בארצו, מופיע את האידאל האלוקי, הוא מרומם את כל המציאות. ואנחנו מובטחים על הגאולה, מובטחים על תיקון כל עולם. תיקון עולם ומחות שדיים, אנחנו מתפללים על זה 3 פעמים ביום. כן, והכן לקבל לך השם נוקן מרוב מירב תפיית, וזה לך להביא גילולים מן הארץ, זה חלק מהגילולים. והלילים קרות יקרתו, לתקן עולם במלכות שדי. אם אנחנו לא באמת מתכוונים לזה, אנחנו לא מתפללים על זה. אנחנו בוודאי מתכוונים לזה. אויב חרף השם. הנצרות היא אויב שמחרפת את הקדוש ברוך הוא. ועם נבל, הגמרא במסכת, ניצו שמך. עם נבל זה כינוי למינות. איך אני יודע? הגמרא מסרת ברכות אפילו בית עמוד בית. אומרת ככה, ולא תטור אחרי לבבכם, זו מינות. וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו אין אלוהים. כן? הביטוי והמושג נבל, אומרת הגמרא ברכות, מיוחס למינות. למה? מסביר שאמרה שבגמרא, ולך נבל מן ההופך דברי אלוהים חיים. המינות היא הכי מנובלת, היא הכי מסוכנת. אלה שמתנגדים בצורה ישירה, מתנגדים. הם לוקחים דברי אלוהים חיים, לוקחים את היהדות, לוקחים את התנך, והופכים אותו לדברי אליל וטעות. אז זה נבלות, כן? כמו שאנחנו אומרים, נבל ברשות התורה. אז זה נבל ברשות התורה. הוא ברשות התורה, אבל הוא עושה הכל, מוצא את הפרצות. זה נבל. נבל זה מישהו שהוא בפנים, אבל הוא הורס. אז לכן אומר הרב, מביא את הפסוק הזה בתהילים, זה פסוק תהילים, פרק ל' ד', פסוק י' ח'. אויב חרף השם ועם נבל ניצו שמך. טוב, אז זה אמינות. מה אנחנו? מה אנחנו לעומתם? שימו לב שבכל הפסקאות יש תמיד את אמינות ואת עם ישראל. אמינות ועם ישראל. כך אנחנו גם יודעים שנגמר הפסקה, לפני הפסקה החדשה, נושא חדש. תאוות ענבים, הענבה, היא גדולה, גאולת השם. אנחנו כאילו גואלים את הציור האלוקי. אנחנו גואלים את הציור האלוקי בהקשר הזה שהמינות לקחה את הציור האלוקי. זוכרים שראינו קודם? נשאר הציור האלוקי. הציור האלוקי נשאר מח ונשפל. הציור האלוקי זה אומר ההופעה של האידאל האלוקי בעולם. מה זה אלוקות בעולם? מה זה קודש בעולם? מה זה מוסר אלוקי בעולם? כשכל המושגים האלה נתפסים בצורה חלשה ולא משכנעת, אומות העולם בטוחות שהטומאה והקלקולים יישארו איתנו לנצח. אי אפשר לתקן את זה שבני אדם רוצחים, אי אפשר לתקן את זה שבני אדם אונסים, גונבים, וכל השפלות שקיימת בעולם, הכל, הקלקולים תמיד יישארו, ותמיד התחכים והפוליטיקות והשחיתויות ילוו אותנו, רק חסידים, מיוחדים, מכינים. אז הם לוקחים את הציור האלוקי, ואומרים שהוא מח ונשפל, הוא לא יכול, הוא מפקיר את העולם המעשי. מה אנחנו אומרים? אנחנו גואלים את הציור האלוקי. איך אנחנו גואלים את הציור האלוקי? על ידי ענווה, תאוות ענבים. ענווה זה לבוא ולהגיד שהציור האלוקי יורד לתחתיות הארץ. זה הכוונה ענווה. בהקשר הזה שלנו.
הם גאוותנים?
כן. למה הם גאוותנים? כאילו מנתקים, אומרים שהציור האלוקי הוא משהו גאה, הוא משהו מנותק, הוא משהו מעל הכל, לא שייך. במובן מסוים זה גם הכישלון של הפילוסופיה. שהפילוסופיה אמרה, הקדוש ברוך הוא לא מקשיב לתפילות שלך, לא משגיח עליך, למה הם עד כל הדברים האלה? בגלל שהוא, בגלל שאם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא משגיח, אתה כאילו משפיל אותו, הפרטים משנים אותו, הוא מקשיב אפילו וכו'. זה אומר שהאידיאל האלוקי מופיע בכל רובד, לא להופיע את הבן אדם. כן, בהקשר שלנו, הכוונה לא ענווה במובן הרגיל של מידה, של מידה בנפש, אלא בתפיסה, כמו שהרב מיד מסביר, הוראה של ישראל מדיר השם השם במרומים ובמעמקים, וזה ביחד הולך, כמו שאמרנו שהפגיעה של המינות הייתה גם במרומים וגם במעמקים, גם הפקירה את העולם המעשי, גם השפילה את הציור האלוקי, אותו דבר, הוראה של ישראל מופיע גם במעמקים, כלומר אין הפקרות בעולם המעשי, אין לנו ביטול של המצוות המעשיות, להפך, התורה חודרת ומדויקת, וכל מצווה ומצווה, וכל פרט ופרט מפרטי חיינו המעשיים, מצד אחד, זה הכוונה מעמקים, מצד שני, שם השם מופיע במרומים, הקדוש ברוך הוא כל כך עליון, האידיאל האלוקי כל כך ניסה ונשגב, שהוא כל כך חזק, שיכול לנצח בתחתיות הארץ, זה רק מגביה את הציור האלוקי. בכל עומק, ענווה זה אומר שהאידיאל האלוקי הוא לא מנותק, הוא מופיע בתחתיות הארץ, הוא מתקן את עולם המעשה, הוא מרומם את החיים המעשיים ולא משאיר בחוץ שום תג. הכל נכלל בתיקון הגמור.
להבין מה הקשר לענווה.
ענווה זה אומר כביכול במקום גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מצא נביתנותו. הנה עוד ביטוי של ענווה בהקשר הזה. כמה שהקדוש ברוך הוא גדול ויורד עד למטה שלוש מקומות זה, עוזר דלים, משפט גר יתום ואלמנה וכו' וכו'. כל הזה. ומה הוא מתעסק עם הזה? כן, יורד למטה.
הקדוש ברוך הוא מצדו, איך אנחנו הענווים פה?
שאנחנו מאמינים בתפיסה הזאת. אנחנו חלק מהתפיסה האלוקית הזאת. אנחנו חיים ככה, על פי הדרכות התורה, לא חיים בצורה מנותקת. אז במילה זה מגדיל את הציור האלוקי, במרומים ובמעמקים. בכל עומק השפלת, פה השפלת לא בהקשר של משהו שפל, אלא בהקשר של משהו נמוך, כמו שדיברנו, בענווה. כל, כאילו אתה יורד לעומק, אז אתה אומר, מה, כמה אני אשפיל את הציור האלוקי? עד כמה נמוך ירד? בכל עומק השפלת ההשגחה, שהקדוש ברוך הוא משגיח כל מה שקורה, והשליטה בכל פרטי הבריאה והיצורים, ההוויה והיצירה, שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא כאילו יורד עד למטה, הציור האלוקי יורד עד למטה, זה להפך, מביאה רוממות השקפה, והתעלות אין סוף, זה מביא דווקא רוממות, והשקפה נכונה על הציור האלוקי, והבנת הגודל האלוקי. זה ההשקפה של עם ישראל, אורן של ישראל לעומת אמינות. אמנם, יש אשר הרישה, הסיום של הפסקה פה עכשיו, להגיד שלפעמים הנצרות מצליחה לייצר איזה ברק חיצוני. הם באמת מפקירים את העולם המעשי, והציור האלוקי תלמח ונשפל. אבל לפעמים מצליחים לייצר איזה ברק חיצוני. איך? אמנם, יש אשר הרישה, מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני. יש כמה כוחות טובים בעולם החיצוני שפועלים, אז היא מקבצת אותם, מתהדרת בהם, משייכת אותם אליה. בכל חוג המעשה והמפעל. כאילו למרות שהם הפקירו את העולם המעשי, עדיין ניצוצות של מפוזרים, כל מיני דברים טובים. והוא מוסיפה ברק להדלקה הרוחנית הציורית, הציור אצלם הוא פגום, אז היא מוסיפה איזה ברק, כל מיני תיאורים. ואף שהוא מקסם, כזב ושקר של לא רגליים, בכל מקום הרי הוא ניטל מזיו הקודש, בגניבה. הם לקחו את זה מהיהדות. את מה שקצת יש לו, הברק החיצוני הזה, שזה שקר. למה זה שקר? כמו שאמרנו, כי מתחת הכל רקוב. הברק החיצוני שהם מוסיפים, אמרתי, בכל האווירה, אפשר מגיע ומדבר, יש איזו אווירה של חסד ואהבה, כל מיני ציורים כאלה.
זה מוסר טבעי, לא...
הם לוקחים את המוסר הטבעי ואת הערכים האלוקיים, הם לוקחים מהיהדות בגניבה. כל מה שמזכירים שם שמיים, הם כאילו לוקחים מאיתנו בגניבה. והקדושה, זה מה שהיה. מה התפקיד שלנו? לוקחת בחזרה את כל האורות הגנובים הללו, ומעמקי האמונה הציורית והתארת אידיאלי המוסר. כן, התיאור של האידיאלים המוסריים. מתגדלים ומתאמצים יותר ויותר על ידי שוויית האויב, כלומר, שאנחנו מחזירים את מה שהאויב לקח בשבי, והחזרת כל הנפש והרכוש אשר לקח, האויב. האויב, אתם זוכרים, אויב חרף השם. בעשותו, האויב נעשה כמצולה שהם בדגים וכמצודה שהם בדגן, כמו שהגמרא ברכות דפתת אומרת, המצרים, הם יצאו, לא ישאו כלום, לקחו את כל הרוחניות וזה. היו ניצוצות של קדושה במצרים, והמצרים לקחו, הכל יצאו, לא ישאו שם כלום. ישאירו את האימפריה המצרית, אבל בלי ניצוצות של קודש, רק חומרנות. אותו דבר גם אנחנו צריכים לעשות לנצרות. מה אתה אומר? לחשוף ולקחת את כל הדברים הטובים שכאילו קצת יש שם, להחזיר לנו, ואז ממילא הכל יקרוס.
אבל חסר לנו
משהו. שנייה, רוצה, כבר פעם שנייה.
למה רוצים לקחת מהם? יכולים לקחו את זה מאיתנו. פשוט זה
להרוס
אותנו נגמר.
זה הדרך, הרב אומר בכמה מקומות, שהדרך להילחם את מלחמת האמונות והדעות, היא לא כמו שהיינו נוהגים במהלך הגלות, שהיינו בסוג של נגננה, של לדחות מכל וכל. ואין להם שום דבר, והכל זה כפירה וזה. אלא, מתון, לרגע, לעמוד על איזושהי פסגה שבה כל הדעות נשקפות לך בצורה בהירה, ואתה יודע לזהות מהם, לא כל אחד יודע לעשות את זה, רק הוא כדע, גדולי ישראל יודעים לזהות מהם ניצוצות הקודש שקיימים במינות, שנקחו מאיתנו, להחזיר אותם אליך, כלומר להראות איך שכל הדברים הכאילו טובים שיש שם, נמצאים אצלך ביתר סעת וביתר עוז, וזה עצום המפיל, זה הדרך להפיל, להרוס אותם, מה הכוונה להרוס אותם? הדרך היא לרוחנית, שאתה מוציא את הדבר הטוב שקיים במישהו, ורובו רשע, אתה משאיר אותו רק עם הרשע. אתה משאיר אותו רק עם הרשע, הוא לבד נופל. כל הרשע כי ישן תכלה מתי, שכל ניצוצות הקודש ייצאו משם. זאת המשימה שלנו, בדור שלנו. וככל שעם ישראל יותר מוסרי, ויראה איך שכל הדברים, כביכול טובים שקיימים באומות העולם, קיימים בו ביתר סל, ביתר עוז, אז במילה לא יצריך לשאוב מבארות זרים, הכל קיים בעם ישראל. אומות העולם יבואו לפה. מה אתה אומר? זה בדיוק משהו כל מה שראינו עכשיו כתוב גם באורות התשובה בפסקה אחת נפלאה מאוד היא קצת ארוכה, לא נקרא את הכל כי לא נשאר לנו הרבה זמן אבל אני אקרא לכם את מה שרלוונטי אליהם פרק י' ב' סעיף י' תכתבו לכם כמו שאני כתבתי לעצמי בצד ראה אורות התשובה י' ב' י' פסקה מאוד דומה לפסקה שלנו היא קשורה לתשובה אני לא אקרא את ההתחלה שקשורה לתשובה גם התשובה אצלנו, אצל המינות, זה מערכה שלמה. אולי יום אחד נמשיך ללמוד, להגיע למורות, חמישייה, ללמוד חמישייה. פרק י' ב', פסוק סעיף י'. אבל, אתם רואים, זה נמצא משהו כמו חמש שורות אחרי התחלה. יש לי ספרים כמו שלכם, חדשים.
השקוע.
אבל השיקוע, כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, אלוהינו, שכל יהיה לנו. אצלי גם יש מהדורה חדשה, לא מנוקד אצלי. שקוע. טוב. איזה הגיוני. דרך לבדוק את זה, הרקור כתב בכתיב מלא. והרצי יהודה תיקן לכתיב חסר. אז לפעמים יש לי, נגיד כתוב מלואו, ואני לא יודע אם הכוונה מלואו או מילואו, העולם ומלואו או מילואו, אז הייתי פותח בקבצים, ושם אני יכול לראות אם יש יוד או לא. אז אנחנו, יש לי במהדורה בבית, עם הפניה לקבצים, אני יכול לבדוק את זה, ולהסתכל איזה שיקוע, שקוע בלי נדר עד מחר, תזכירו לי. מחר אני לא נמצא איש הזכרה לאח שלי בהר הרצל, בשעה 3, אז אני נוסע, אז מחר אני... אבל... השקוע בתוך התנחומים עד כדי רישול, כלומר הרב מדבר על תשובה. תשובה היא מנחמת, היא מאפשרת לוותר ולסלוח. אבל מי ששקוע, כמו הנוצרים שהולכים לכומר והוא סולח להם והכל נהיה וזה, עד כדי רישול של הסדרת ערכי חיים מקודשים, עד כדי תמיעה, כן, אין הסדרת ערכי חיים מקודשים, הכל מרושן. עד כדי תמיעה ביבי נצולות החטא, הם פשוט טובעים בחטא מרוב שהכומר הכל בסדר, והתשובה כבר הפכה להיות תנחומים של הבל, כמו שהרב קורא להם בהמשך. אצלנו התנחומים הם תבלין לחיזוק התשובה והסברת ערכה, טוב, לא נכנס לעניין של התשובה פה. בהמשך הוא אומר, עם מילה התנחומים של הבל, טוב, רגע. ואומר, ניצלתי, הכל בסדר, זאת דרך המוות של עבודה זרה, ותרנית עבודה זרה בהקשר של הפסוק בעמוס, שדבר על עבודה זרה, אבל בהקשר הרחב יותר של המינות, שהיא גם היא עבודה זרה. האומרת, תביאו לבוקר זבחכם, אפשר להביא גם בבוקר את הקורבן שאת צריך להביא אתמול, לשלוש את ימים עשותיכם אחרי הזמן, כתר מחמץ תודה, אפשר לכתר חמץ אסור וכו'. המתודה הזה כאילו עבודה זרה ותרנית, שם החזל דורשים את הפסוק הזה, שם בעמוס גם כן על המינות. המתודה עוזבת את האמת והמשפט והולכת אחרי לבבה, ולא תטורו אחרי לבבכם, זו מינות, גמרא ברכות שהבאתי לכם פה. הם הולכים אחרי הלב, כלומר הלב, הכל בסדר, בלי שיפור מעשי ממשי. הגוררת אחרי הכל רצח וכל זימה, כמו שאמרנו שבסוף הכל רקוב מבפנים, כן תיקון מעשי, אז כל הנבלות והרישויות יוצאות החוצה. למרות שהיא תמיד פושטת לפיה ואומרת, ראו שאני תורה, גם את זה ראינו בפסקות פעם שעברה. ואם אלה תנחומים של הבל, לא תנחומים אמיתיים של תשובה ממקור הקודש של ישראל, תנחומים של הבל, שהכל בסדר, למרות שהכל לא בסדר. שאי אפשר להם לעמוד בעולם של שקר, שאין לו רגליים. גם את הביטוי הזה ראינו את פעם שעברה. או הפעם. הנה, אצלנו הפעם, אף שהוא מקסם כזה, ושקר שאין לו רגליים. אתם רואים שהרב קוק חוזר על אותם ביטויים באותו הקשר. כי נופת יצופנה שפתי זרה וחלק משמן חיקה, ואחריתה מרק על הענה חדה כחרב פיות. עכשיו מה שרציתי להראות לכם. הפירות של הדעות והעמידות של אותם מתחנכים בתרבותה, הם מעידים על עצמיות פנימיותה. סליחה, זה המשך של העניין. כלומר, אתה רואה מה קורה למי שגדל בחינוך הזה. זה מעיד כאלף עדים, אתה רואה את עם ישראל, עם מוסרי, עם קדוש, עם טהור, עם ערכים גבוהים בקנה מידה עולמי, ביחס לתרבויות אחרות, לא רק ביחס לאסלאם, ביחס לזה, גם ביחס למינות. ואתה רואה את הטהרה שיש בעם ישראל, בבית ישראל. רק עכשיו חגגנו את חנוכה, נעיר ישו ביתו, כמו שהרב מסביר, הטהרה של המשפחה, זה חודר אלינו, צריך להילחם בזה. אבל עדיין היסודות המסורתיים, שמו שזה הפגנה שהייתה, שבאו בעיקר מסורתיים. ולכן היה חשוב לחזק את זה, את הכוחות הבריאים שיש באומה. ואין כל כוחה, כמו שראינו היום, כי אם בניצוצי הקדושה הגנובים שלה, מתוך אוצר ישראל החי. זה הכוח שלהם. אתה רוצה להפיל אותם? תיקח בחזרה את הניצוצות. הם לקחו כל מיני ניצוצות של קודש, כל מיני סיסמאות, כל מיני מצוות ששיבשו אותם, סילפו אותם. וזה מה שמחזיק אותם, אם תיקח להם את זה, הכל ייפול. שהיא פולטתם כמעה כמעה, ככל שחולף הזמן ועם ישראל מתעצם, זה יוצא מהם ומגיע אלינו. עד אשר תער נפשה לגמרי, שזה יתערה ממנה לגמרי. חיל בלה ויקיענו. מבטנו יורישנו אל. הם בלעו, חיל בלה וקיענו, זה פסוק שמובא הרבה פעמים בספרי הקבלה. בהקשר הזה, של ליקוט ניצוצות, כן, זה מושג קבלי, שבעצם השערה פה אומר שיש טומאה, אבל יש לנו ניצוצות של קודש. חיל בלה, והקיענו. הוא בלה את הניצוצי קודש שלו, ועכשיו אנחנו צריכים לגרום לו להקיא את זה בחזרה, להוציא את זה ממנו. ואז ישמש הניצוץ הקדוש, שנבלה כל כך בגויים, ככלין חפץ, להתעורר ללב לב עמים רבים, להפוך להם שפה ברורה לקרוא בשם השם אלוקי ישראל ברוח השם, רוח יצא וגבורה, רוח דעת ויראת השם, לא רוח זוהר, רוח טיפשות וחולשה, שהכל בסדר, רוח שכלות, טיפשות, והפקרות מוסרית, הפקרות, עוד פעם המילה הפקרות. התומך רשיותיו השקריות על יסוד הוויתור שקר וותרנות. אמינות ותרנית, העבודה זרה ותרנית. אין דיוק בעולם המעשה, אין שיפור עצם החיים. שובוז וקל עשה לכל מנהיג ושופט צדק, שרק חסלו מכזה, המקום נפתח לכל החזרות ונבלה, וכו' וכו' וכו'. אז ראינו פה גם את שתי הנקודות. א', ההפקרות המוסרית ונטישות עולם המעשה, עם ההדגשה פה של הוותרנות, עד יסוד הפסוק בעמוס, שעבודה זרה וותרנית, וגם ראינו את היסוד של חיל בלה ויקנו. לקיחת ניצוצי הקדושה על ידי המינות ופליטתם. כמעט, כמו שראינו עכשיו, שזה עצמו מה שיוביל את תהליך הגולה, כמו שהרב אמר, הרב משתמש פה ביטוי כמעט, וזה יעורר, הניצוץ הקדוש ברגע שהוא חוזר אלינו, זה מה שיעורר ללבבים רבים, כי הם יראו שכל הקדושה נמצאת פה, אז כבר הברק החיצוני של הנצרות לא יהיה קיים. כולם יבואו לעם ישראל, ויקראו בשפה ברורה, כמו שהרב אמר, להעיל לבבים רבים, להפוך להם שפה ברורה, לקרוא בשם השם, אלוקי ישראל, ברוך השם, בעזרת השם, מהרה בימינו, אמן. אז מחר אין שיעור, ובעזרת השם ביום רביעי וחמישי, אז מה הלו"ז שלנו? מה נשארנו? סעיף זין, חק וטט. י' גם קשור למינות, כן. טוב, אז שבוע הבא. עד ישראל ותחייתו, אנחנו...
מספיקים עכשיו.